תנאים. אז בשיעור הקודם התחלתי קצת על את הדיון על מתנה על מה שכתוב בתורה. דיברתי על על העניין של מתנה עם אישה, מתנה גירושין של אישה בזה שהיא תאכל חזיר. הגמרא אומרת שזה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. והיו שם שני הסברים, רב עדה ורבינה, שלהם זה כמו קנס כזה על מי שהולך נגד התורה, או שזה פשוט חלות שהתורה לא מגדירה. זה מתנה מה שכתוב בתורה. נגיד, קידושין בלי שאר כסות ועונה. אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להכיל חלות לא מוגדרת. זה כמו שאתה לא יכול לייצר משולש עגול. פשוט אין דבר כזה, זה הכל. התורה הגדירה את מושג הקידושין. מה שהיא הגדירה, זה מה שהיא הגדירה. מה שהיא לא הגדירה, אתה לא יכול להמציא מושג אחר ולהכיל אותו. אז אלה שתי תפיסות שראינו שם בגמרא, אני אחזור לזה עוד בהמשך. אבל הדבר הזה מעורר שאלה אולי יותר יסודית, וזה למה באמת מתנה מה שכתוב בתורת נאו בטל. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שבעצם זה ממשפטי התנאים. זה כלל מכללי התנאים, כמו שיש תנאי קודם למעשה, הן קודם ללאו וכולי, הצערי גם שלא יהיה מתנה מה שכתוב בתורה, וראינו שיש ראשונים שמבינים שמתנה מה שכתוב בתורה הוא משפטי התנאים. אבל יש מקומות שבהם נראה שלא, ברמב״ם למשל נראה שזה לא ממשפטי התנאים, כי הוא מביא ארבעה משפטי תנאי ואת זה הוא מביא לחוד, אז לא נראה שהוא מבין שזה משפטי התנאים, ושם יכולה להיות אפשרות שאומרת שבעצם אתה לא יכול, באופן כללי אתה לא יכול לפעול נגד התורה. מה? כן, זה לא ממשפטי התנאים, לא לומדים את זה מתנאים בני גד ובני ראובן. אז למה התנאי הזה בטל? אז יש פה איזשהו עיקרון שהוא עיקרון כללי יותר, לא עיקרון ספציפי למשפטי התנאים. זה עיקרון כללי, אתה לא יכול לפעול נגד התורה. זה מתקשר למה שראינו ברבינה, בסוגיה בשיעור הקודם, שאמר שאתה לא יכול להכיל חלות קידושים בלי שאר כסות ועונה. כן? אתה לא יכול כי פשוט אין דבר כזה. אז לכן אתה לא יכול. זה בעצם אומר שאתה לא יכול להכיל חלות שהיא נגד התורה, כי התורה פשוט לא הגדירה חלות כזאת. אין את מה להכיל. אין חלות כזאת. כשתבדוק בעולם האידאות האפלטוני, איזה חלויות יש שם לרשותך שאתה יכול לנסות ולהכיל בעולם הזה, זה לא בארסנל. אין חלות כזאת. אין לך את מה להכיל. אז הנקודה הזאת, הנקודה הזאת אפשר לראות בסוגיה של יביד לא מעני. יש גמרא בתורה בפרשת בחוקותיי, סוף פרשת בחוקותיי, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. מה? אתה שומע? לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. אז אם יש בהמה קדושה, ואתה רוצה להמיר את הקדושה של הבהמה הזאת בבהמה אחרת, להעביר את הקדושה מהבהמה הזאת לבהמה אחרת, אז התוצאה היא ששתיהן נהיות קדושות. אתה לא יכול להמיר. שתיהן קדושות. אז גם ב... מה? נכון, התעורר לי בתוך כדי שעסקתי בזה. וגם בהמשך שמה של הפרשה, וכל מעשר בקר וצון, כושר אבות תחת השבט, עשירי יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם אמר ימירנו, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, לא יגאל. כן, אז יש בעצם איזשהו סוג של כנס כזה, שאתה מנסה להמיר מבהמה אחת לבהמה אחרת, ושתיהן מתקדשות. מה היינו חושבים בלי הפסוק? שאי אפשר להעביר? נו, אז זה מה שהפסוק מחדש, שאי אפשר להעביר. מה הייתי חושב בלעדיו? הראשונה הייתה נשארת קדושה, והשנייה לא היה קורה לה כלום. לפי התפיסה הזאת, זה אומר שהפסוק חידש את קדושתה של השנייה. נכון? קדושתה של הראשונה בעצם יוצאת מסברה, והפסוק חידש את קדושתה של השנייה. יש אפשרות אחרת. בלי החידוש של הפסוק, מה הבא? אתה רוצה להמיר? תמיר. אז הכל בסדר. ואז השנייה הייתה קדושה באמת. ומה שהפסוק חידש, זה שהראשונה קדושה. זאת אומרת, השאלה אם החידוש של הפסוק זה על הראשונה או על השנייה. מה ההבדל בין שתי התפיסות האלה? השאלה, מה היינו חושבים בלי הפסוק? האם הסברה הפשוטה, בלי פסוקים, אומרת שאי אפשר להמיר, או שהלפך, הסברה הפשוטה אומרת שאפשר להמיר. עכשיו, זה כמובן נפקמין על השאלה מה קורה במקומות שבהם אין פסוק. אני מנסה לעשות משהו שהוא איסור, הוא נגד התורה, ו... כן, צריך לזכור שבפסוקים פה למעלה, כתובים שני דברים. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם אמר ימיר, והיהו תמורתו יהיה קודש. קודם כל יש איסור, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אחרי זה כתוב שאם הוא ממיר, היהו תמורתו יהיה קודש. אם היה כתוב רק הדבר השני, אז בכלל זה לא היה קשור אלינו. כי התורה לא אומרת שזה אסור, לא אומרת, אי אפשר לעשות את זה. אבל פה ברור שהתורה אומרת שני דברים. א', זה אסור, ב', דע לך שאם תעבור על האיסור ותעשה את זה, שניהם קדושים. אז זה אומר שזה מעורר את השאלה, מה בעצם אמורה להיות התפיסה שלנו לגבי מישהו שעושה פעולה שהתורה אוסרת? האם באופן עקרוני הפעולה הזאת חלה, למרות שהתורה אוסרת אותה, או שלא? או שאם התורה אוסרת, אז אי אפשר לפעול נגד התורה. אוקיי? אלה בעצם שתי אפשרויות. עכשיו, בסופו של דבר הפסוק חידש, שזה לא עובד, או שאי אפשר לעשות את זה. אז מה אכפת לי מה היה בלי הפסוק? גם מה שלא הייתי חושב בלי הפסוק, אחרי שהפסוק אמר זה כבר ברור, אי אפשר לעשות את זה. אבל זה כמובן תלוי בשאלה מה הפסוק חידש. אם הפסוק חידש שהבהמה השנייה היא קדושה, אז בעצם יוצא שבאמת כל דבר אי אפשר לעשות אותו נגד התורה, וזה נכון ונשאר נכון. פה ספציפית הפסוק חידש שיש גם כנס שגם השני שניסית להקדיש הצלחת. בסדר? אבל זה לא קשור בכלל לשאלת יעביד למעני. זאת אומרת, זה שאתה לא יכול לעבוד נגד התורה, זה ברור, וזה היה ברור לי גם קודם, בשביל זה לא צריך את הפסוק. הפסוק בא להגיד ספציפית לפה שיש פה כנס. אוקיי? ואז המסקנה יוצאת שבשאר המקומות, ברור שאם אתה עושה משהו נגד התורה, זה לא יעבוד. אם אתה אומר שבלי הפסוק הייתי חושב שאפשר לעשות את זה, אז הפסוק חידש שאי אפשר לעשות את זה פה. עכשיו השאלה, מה זה אומר על מקומות אחרים? האם כשהפסוק חידש שאי אפשר לעשות את זה פה, זה בניין אב, ועכשיו אתה לומד מכאן לכל המקומות שאי אפשר לפעול נגד התורה, או שאתה אומר לא, בכל המקומות אפשר לפעול נגד התורה, והפסוק חידש שפה לא. בסדר? זה כמו החקירה המפורסמת שאני תמיד חוזר אליה, כי מקובל בישיבות לחשוב שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. אמרת את זה בפעם ממני. כל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. זו ההנחה הפשוטה בישיבות. למה? נגיד שאברהם, אדם, זאת אומרת, בן אדם מתווכח עם אשתו. אמרת לו, כתוב כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אתה צריך לשמוע בקולי. זאת אומרת, השוטה שבעולם. ברור שבעלים לא צריכים לשמוע בקול נשותיהם, ורק בגלל זה היה צריך להגיד לאברהם שבקול שרה ספציפית עכשיו כן תשמע. הראיה שבדרך כלל לא צריך לשמוע. אז מה הוא בעצם מניח? בעצם מניח שכשיש פסוק שאומר דין, זה מוכיח לנו שהדין הזה לא נכון. כי אחרת למה היה צריך להגיד את זה? רק פה ספציפית למקום הזה התחדש שכן. אבל בעצם הצורך בפסוק אומר לנו שבאופן כללי הדין לא נכון. ואז יוצא שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. אם כתוב משהו בפסוק, סימן שהדין הזה לא נכון. זה מוזר קצת, אבל יש בכמה מקומות שבאמת רואים את זה. אבל ברור שזה לא תמיד נכון. למשל, בגמרא ביבמות, הגמרא אומרת, לומדת שעשה דוחה לא תעשה מהסמיכות בין ציצית לכיליים. אתה רואה שאפשר לעשות ציצית מכיליים, למרות שכיליים זה לאו וציצית זה עשה, עשה דוחה לא תעשה. אז, ומכאן לומדים באופן כללי שעשה דוחה לא תעשה. לכאורה, הייתי אומר להפך. מכאן לומדים שעשה לא דוחה לא תעשה, לכן התורה הייתה צריכה להגיד שבכיליים וציצית, כן. רואים שלא, זה בעניין אף. אז זה באמת שאלה, מתי אתה אומר שהפסוק בא להחריג משהו מהכלל? ומתי אתה אומר שהפסוק בא ללמד על הכלל? דבר שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. אני חושב שזה יהיה תלוי בשאלה, האם העיקרון שבו אתה עוסק, הוא נכון בסברה. אבל אם הוא נכון בסברה, אז אחרי שהתורה חידשה אותו, למה לא להגיד אותו בכל מקום? אני לא הייתי אומר את זה בלי חידוש התורה, הסברה אולי לא מספיק חזקה, או שיש נגד זה משהו אחר, ואחרי שהתורה חידשה, אז למה לא להגיד שהסברה הזאת נכונה בכל מקום? אבל אם הדבר הזה לא נכון בסברה, אז אתה אומר, אין לך בו אלא חידושו. אז פה התחדש ללכת נגד הסברה. איפה שהתחדש, התחדש. אבל כל מה שמעבר לזה, למה להניח שללכת נגד הסברה? אז יכול להיות שהקריטריון, האם פסוק מלמד את ההפך מה שכתוב בו, הוא מלמד את מה שכתוב בו, תלוי בשאלה האם מה שכתוב בו מתאים לסברה או לא. בסדר? וזה מחזיר אותנו לדיון שלנו, כי פה זאת בדיוק השאלה. זאת אומרת, אם הפסוק הזה לימד אותנו שבתמורה אי אפשר לעשות פעולה שהיא נגד התורה, האם זה אומר שמכאן אפשר להסיק שבכל התורה אי אפשר לעשות את זה? או להפך, בכל התורה אפשר, ולכן היה צריך פסוק בתמורה שאי אפשר. אז זה תלוי בשאלה מה אומרת הסברה שלך. האם הסברה שלך באופן כללי אומרת שבאמת לא סביר שאפשר לפעול נגד התורה? או שהסברה אומרת, יש התורה אסרה, זה איסור, אבל מי אמר שאי אפשר לעשות את זה? זה אסור, אבל אפשר לעשות את זה. אז זה תלוי בשאלה של הסברה. ובאמת, הגמרא בתחילת מסכת תמורה, כתוב שם ככה, בדף ד' עמוד ב', מר אביי, קומילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אם עביד מהני. כל מה שהתורה אומרת לא לעשות, אם עברתי ועשיתי בכל זאת, זה מועיל, זה תופס. דאיס אל כדאיתך לא מהני, עמי לקי. אם תגיד שמה שהתורה אסרה, אתה לא יכול לעשות, אז על מה מלכים אותך? הרי האיסור לא הצלחת לעשות אותו, זאת אומרת הוא לא חל. האיסור הוא להכיל את החלות. עכשיו, החלת את החלות הזאת באיסור, ואומר משום, רבה, עוד מעט נראה שרבה אומר, לא מועיל. יביד לא מעני. שואל אותו הבאי, מה זאת אומרת, אם לא מעני, אז על מה לוקים? אז לא עשית את האיסור. אז עונה לו רבה, רבה אמר, לא מעני. לא מעני מידי. והי דלקי, משום דעבר, עמי מדרך מה נאו. אבל באמת, זה לא מועיל. אבל, אז למה הוא לוקה? מה שהבאי שאל? בגלל שהוא עבר על ציווי של הקדוש ברוך הוא. יש מחלוקת בראשונים, האם כל פעולות הכישוף למיניהם, והעבודה זרה וכל הדברים האלה, יש בהם ממש. או שזה אסור להיות שוטה, כמו שהרמב"ם מגדיר. הרמב"ם אומר שיש איסור להיות שוטה. אל תהיה טמבל. אתה מבין שזה שטויות, אז מה אתה... זה נורא... כן, זהו, זו שאלה גדולה. אז מה יש לעשות מדבר? כנראה שזאת עבירה, זה כנראה טמבליות כזאת, שמובילה אנשים לעשות דברים בעייתיים. כי עובדי עבודה זרה של פעם לפחות עשו דברים מאוד בעייתיים. ולכן הוא אומר, את הטמבליות הזאת אנחנו אוסרים. זאת אומרת, זה לא בטוח שהרמב״ם נזקק לזה, כי אצל הרמב״ם באמת להיות טמבל זה איסור. אבל אני חושב שזה מה שאפשר אולי להסביר פה. מה? בכל אופן, אז רבא אומר שבעצם אם הוא עושה זה לא מועיל, אז למה הוא לוקה? מה שהבעיה שואל, בגלל שהוא עבר על הציווי של התורה. למרות שזה בסוף לא הצליח לו, אבל עצם זה שהוא עבר על הציווי, זה בעצם סיבה להלקות אותו. עכשיו בהמשך, הגמרא מקשה מכל מיני מקומות הלכתיים, על הבעיה ועל רבא, כל מיני קושיות. בין היתר מקשים מתמורה. והרי תמורה, כן, לא בכדי זה מופיע בתחילת מסכת תמורה. בעצם כנראה שזאת המוטיבציה לכל הדיון, אבל זה מופיע איכשהו באמצע הסוגיה, סתם כאחד מתוך רשימה. והרי תמורה, דאמר רחמנא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, וטענה, כן, שנינו בברייתא, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם המיר מומר, וסופג את ה-40, עלמא מהני, יובטא דרבה, אז רואים שזה מועיל. זאת אומרת, אם הוא אמיר, זה מומר. אמר לך, שאני הטעם, דאמר קרא, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. מה הכוונה? מה? מה פעם? שאני הטעם, פה, דאמר קרא, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. מה התשובה? כן, שואלים על רב, הרי רואים שם, שזה מועיל מה שהוא עושה. זה לא שזה לא מומר, זה מומר, והוא לוקה את ה-40. בסדר? אז רואים שיעביד מעני, התמורה מועילה. אז רבא דוחה את זה, הוא אומר, לא, לא, שם זה היה הוא תמורתו יהיה קודש. יש פסוק, שהוא תמורתו יהיה קודש. מה זה אומר?
אז המפורש, כאילו, שבחוץ על ידי אישה.
בדיוק, נכון? רבא בעצם לומד, הוא אומר, להפך, זה שיש פסוק, זה אומר שהכלל הרגיל הוא שזה לא מועיל, ושם זה הוחרג בגלל הפסוק. בדיוק כמו אחת משתי האפשרויות שאמרתי למעלה. ולהבאי, אילב דאמר רחמנא והיהו ותמורתו יהיה קודש, הווה אמינא תצא זו ותיכנס זו, כמשמע לן. מה זאת אומרת? שמה? זה מה שאנחנו, מה הבעיה עצמו אומר? הבעיה עצמו אומר, שמה זה לא קשה, למה? כי הייתי חושב, בלי הפסוק, הייתי חושב שתצא זו ותיכנס זו. השני היה מתקדש. הראשון היה מתחלל, והשני היה מתקדש. זה מה שהייתי חושב. ואז מה, מה בא הפסוק ואומר? בסדר גמור. מה רוצה, מה רוצה הבא? הבא הרי טוען שהיא אביד מהני, נכון? מה הוא אומר? שבלי הפסוק הייתי אומר, תצא זו ותיכנס זו. נכון, זה מה שהייתי אומר, כי היא אביד מהני, מה, שמה צריך את הפסוק. כדי להגיד שגם הראשון קדוש. לא, כדי להגיד שגם הראשון, לא, גם לפי הבאי, לא הפסוק הזה הוא המקור לדין. זה לא שמפה לומדים בעניין אב שהיא אביד לא מהני, כי הרי פה כתוב שהוא כן מהני. החידוש של הפסוק הוא שהבהמה הראשונה נשארת קדושה. זה שאתה יכול להעביר את הקדושה לבהמה השנייה, יעביד מעני, את זה היית יודע מסברה. גם בלי הפסוק. הפסוק מחדש שגם הבהמה הראשונה, קדושתה לא יורדת. זאת אומרת שסוגיית יעביד מעני או לא מעני, בעצם מטפלת בשאלה מה קורה עם הבהמה השנייה. ולפי הבעיה שיעביד מעני, אז הבהמה השנייה קדושה. אבל הפסוק נדרש כדי להגיד לך שגם הראשונה קדושה. אוקיי? לפי רבא, לולא הפסוק, מה הייתי חושב? שלא מעני, שהראשון יישאר קדוש והשני לא יתקדש. נכון? רבא הרי סובר יעביד לא מעני. ומה בא הפסוק להגיד? שגם השנייה קדושה, נכון? אז בסופו של דבר יוצא שהפסוק בין לרבא ובין לאביי לא מחדש את דין יעביד מעני או לא מעני. זה בכלל, לא לומדים מהפסוק הזה, לא אותו ולא את היפוכו. הכל נשאר במישור הסברות. ואת כל אחד מהם יוצא מנקודה סברתית משלו, והפסוק מחדש משהו אחר. זאת אומרת, והשאלה אם יעביד מעני או לא מעני, מטפלת בקדושה של הבהמה השנייה. השאלה אם אתה מצליח להעביר את הקדושה לבהמה השנייה. להלכה הפוסקים, כן, כמובן מכריעים כמו רבא, כי במחלוקות הבאי ורבא, אז חוץ מיעל כגם, הלכה כרב. ברמב״ם יש כאלה מנושאי הכלים שרצו לטעון שהוא פוסק כמו אביי. למרות שזה לא יעל כגם, אבל זה... זה אחת הדוגמאות שאני מביא לרעיון הזה שצריך לא להתייחס ברצינות רבה מדי לכללים. כתוב שהלכה כמו רב החוץ מיעל כגם, וחוץ מאוד כמה דברים. מה אומרת חוץ מיעל כגם? הלכה כמו רב. הגמרא בקידושין הרי אומרת, אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כלל לא יכול ללמד אותך שום דבר, אפילו אם הכלל מנוסח בצורה הכי דווקנית שיכולה להיות. רק כשאתה מונה את יוצאי הדופן, זה הניסוח הכי מדויק שיכול להיות. אתה אומר, הלכה כמו רבה, חוץ מיעל כגם. אם היית אומר סתם הלכה כמו רבה, אומר, טוב, יש יוצאי דופן, לא נכנסו כאן לפרטים. באופן כללי, הלכה כמו רב. האם מונים גם את החריגים, אז מה שייך להגיד שיש עוד חריג שביעי או שמיני? כן, שייך. אפילו במקום שנאמר בחוץ, לא למדים מן הכללות. וכולם מתפתלים ברמב״ם, איך זה יכול להיות שהוא פוסק, לא, פוסק כמו אביי בסוגיות אחרות, ולא תתגודדו, ודאי פסק כמו אביי. ופה זה מחלוקת, בנושא הכלים של הרמב״ם, האם הרמב״ם פסק כמו אביי או כמו רב. התשובה היא שלא עושים עניין מכללים. לתת לך איזשהו קו מנחה. ואת אם אין לך עמדה מי צודק, אז הלכה כמו רב החוץ מיעל כגם. אם יש לך עמדה, תלך עם העמדה שלך. כללים נועדו למי שנמצא בספק. זה כמו כמו הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ והכומר, כן, שהוא אומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב. טוב אחרי רבים להטות. אז הוא אומר לו שאני הולך אחרי הרוב כשאני נמצא בספק. אם אני לא נמצא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. אבל זה תשובה, זה לא בדיחה בכלל, זו תשובה אמיתית. והתשובה הזאת היא הרבה יותר רחבה מאשר כללי החמרה בספקות. כל הכללים כולם מיועדים למצב שבו אין לך מוצא לולי הכלל. אין לך עמדה משלך, אתה צריך כלל הכרעה. אבל אם יש לך עמדה משלך, אז כלל ההכרעה לא דיבר. בסדר, כלל ההכרעה בא לעזור לך במקום שאתה לא יודע איך להתקדם, או איך לפסוק. אבל אם אתה יודע, בסדר, זה כלל, לא מדבר אליך. לא עוסק במקרים כאלה. בכל אופן, אז הערה לפני שאני ממשיך, אנחנו פוסקים כמו רבא. לא רוב הדעות. אז אם אנחנו פוסקים כמו רבא, זה אומר שבעצם כשאדם פועל נגד התורה, זה לא מועיל. נכון? אז קודם כל לגבי תנאים, זה כבר אומר לנו שיכול להיות שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, זה לא דין ממשפטי התנאים. זה חלק מהרעיון שאי אפשר לפעול נגד התורה, יעביד לא מעני. עיקרון כללי יותר. לכן הסוגיה של יעביד לא מעני יכולה להוות בסיס לצד השני שהעליתי בהתחלה. זאת אומרת שמתנה על מה שכתוב בתורה הוא לא דין ממשפטי התנאים, אלא הוא כלל רחב יותר, יסודי יותר. אבל לפני שאני עובר לזה, איזושהי הערה. בעצם בדברי רב היוצא, הרי אביי שואל אותו, אז למה לוקים, אם זה לא מועיל? אז הוא אומר לו, בגלל שעבר עמים ברדרך מנה. ואתה תל... מה? פוך. להפך. זה אביי מניח. אבל רב אומר לו, מה פתאום? אתה לוקה על זה שאתה יוצא נגד הציווי. לא משנה שלא הצלחת, לא התוצאה החשובה, אלא המרד נגד הציווי, הוא בעצם העבירה. עכשיו, זה הערה מעניינת, כי רבי אלחנן וסרמן כותב במאמר על תשובה, שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני אספקטים. בכל מצווה יש את הציות לציווי ואת התועלת הרוחנית, ובכל עבירה יש את המרד נגד הציווי ואת הנזק הרוחני. בסדר? עכשיו, כשאתה מסתכל למשל על הגמרא בנזיר, הגמרא אומרת שם שמי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, אז הוא צריך סליחה וכפרה. בסדר? צריך סליחה וכפרה, הפירוש הפשוט הוא שזה לא עבירה. אין פה עבירה הלכתית. לא בסדר, כי אתה רצית לעבור על דבר השם, אבל אין פה עבירה הלכתית. הרב מבריסק בסטנסילים שם על נזיר, הוא רוצה לטעון שזה ממש עבירה הלכתית, ויש גזירת הכתוב שלא לוקים בלי התוצאה. אבל עבירה עברת מעצם זה שעברת עמים רדה רחמנה. אבל התפיסה הפשוטה בגמרא היא לא כזאת. והשאלה היא איך זה מתיישב עם מה שאנחנו רואים פה ברבא. ורבא אומר שלוקים על זה שעברת עמים רדה רחמנה. נו, הוא עבר עמים רדה רחמנה. זה שלא הייתה תוצאה, אז מה? לא הייתה תוצאה. אני חושב שההסבר הוא... בסדר, אבל זאת העבירה. רבא אומר שעל זה לוקים. בגמרא שם כתוב שלא לוקים. גם על הרב מבריסק זה קשה. כי הרב מבריסק אומר, בסדר, יש פה עבירה, אבל לא לוקים. אבל בגמרא פה כתוב שלוקים על זה שהוא עבר עמים רדה רחמנה. אז גם לפי הרב מבריסק זה קשה. אבל אני חושב שיש הבדל. נגיד שאתה עושה תמורה, ולפי רבא נגיד לולי הפסוק, אז זה לא מועיל. שואל, על מה אתה לוקה? אתה לוקה על זה שניסית לעשות תמורה. בסדר? אבל זה הכל בגלל שבאמת ניסית לעשות את הפעולה האסורה. ומה שלא הצלחת לעשות את זה, זה רק בגלל שהתורה עצרה את זה. לא שהיה פה משהו אחר. אתה עשית את הפעולה האסורה לגמרי. התורה עצרה את זה מלחול. עכשיו, לא, לא, לא סביר לפתור אותך בגלל שהתורה מנעה את התוצאה. מה עוד אתה צריך לעשות בשביל להיות עבריין? אתה עשית כל מה שאתה יכול כדי להיות עבריין. התורה עצרה את התוצאה, כי היא לא מוכנה שיהיו תוצאות שהן נגד רצונה. אז לכן שם אומר אבא, אתה לוקח, זה שעברת, עמי מדע רחמנה. אבל מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, המתקן, הוא לא עשה את העבירה. נכון שהוא לא באשמתו במרכאות, כן? זאת אומרת, זה לא שלא התכוון לעשות עבירה, אבל תכלס, הוא לא עשה את העבירה, זה לא בגלל שהתורה עצרה את זה, אלא הוא באמת לא עשה את הפעולה האסורה. אז שמה אתה לא לוקה, או אולי אפילו אין עבירה. אז לענייננו, אבל באמת יוצא שברמה העקרונית, כשאתה כן עושה את הפעולה האסורה, העבירה שבדבר, היא המרד נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, לא תוצאה, כשאתה רוצח. העבירה היא לא שנשמתו שלה הוא יצאה. העבירה, העבירה היא זו שאתה עשית פעולה נגד האיסור לא תרצח. זה העבירה. כן, אוקיי. אז זה בעצם המשמעות של דברי רב על... מה? נכון, זאת אומרת, לפי זה, טוב, זה כן חשוב שהמעשה קרה, כל עוד ההימנעות שלו מלקרות היא לא התורה, היא לא בגלל התורה. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, זה באמת לא עבירה, כי לא קרתה תוצאה. מה שביביד לא מעני, אתה לוקה, זה שבאופן עקרוני גם קרתה התוצאה. התורה לא נתנה לזה לקרות, אבל באופן עקרוני גם קרתה התוצאה. מה? כן, אבל יש תנאי שהתוצאה תקרה. אבל זה כן תנאי מהותי בהגדרת העבירה. לפחות שמבחינתך היא תקרה. זאת אומרת, אלא אם כן, אם התורה לא נותנת לזה לקרות, זה כאילו שזה קרה. אבל עדיין אתה צריך את התנאי הזה שזה יקרה, כי אחרת חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, למה זה לא עבירה? טוב, יש, אני חוזר, זה רק הערה. עכשיו, אני חוזר, יש ריטווה ותוספות ראש, הם שואלים, הם מסבירים את הגמרא, שהגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. שאלה למה? בדרך כלל נותנים לזה כל מיני הסברים של, אתה יודע, יש לך יותר יצר אם אתה מצווה, או דברים כאלה. אבל הריטווה ותוספות ראש אומרים, מה פתאום? הסבר, כן? את מי שמצווה ועושה, אז יש לו שתי תוצאות חיוביות למה שהוא עשה. א', הוא ציית לציווי, וב', יש את התוצאה החיובית של המעשה עצמו. ומי שאינו מצווה ועושה, אז הוא השיג את התוצאה החיובית של המעשה, אבל אין פה היענות לציווי. אז לכן הוא פחות גדול. טוב, בכל אופן לענייננו, האחרונים שואלים, כמה האחרונים שואלים ממשנה בחולין, שאומרת שמי ששוחט בשבת ויום כיפור, שחיטתו כשרה. השאלה היא, למה שחיטתו כשרה? הרי יביד לא מעני. אנחנו פוסקים כמו רבה. להלכה שיביד לא מעני. אז יש אחרונים שכתבו שכאשר האיסור הוא איסור על המעשה, לא על החלות שנגזרת ממנו, אז אנחנו לא אומרים יביד לא מעני. נגיד, יש איסור על פעולת הרציחה. מה אתה יכול להגיד? אתה יכול להגיד שמה? שהוא לא רצוח בגלל שיש איסור לרצוח. המעשה נעשה. אם יש איסור על חלות, אתה יכול להגיד שאם החלות הזאת היא נגד התורה, אז התורה לא מאפשרת לה לחול. כמו תמורה, כמו קידושין בלי שאר כסות ועונה, או דברים מהסוג הזה. אבל אם מעשה מסוים הוא זה שנאסר, והמעשה נעשה, אז אי אפשר להגיד יעביד לא מעני. אוקיי? עכשיו, מי ששחט בשבת וביום כיפור, האיסור הוא איסור על המעשה. אתה לא יכול להגיד יעביד לא מעני, המעשה נעשה. אוקיי? המעשה נעשה. עכשיו, מה תעשה? תגיד, תפסול את כשרותה של השחיטה? תפסול את כשרותה של השחיטה, זה לא משנה שום דבר, כי האיסור הוא לא לייצר שחיטה כשרה. האיסור הוא לטלול נשמה. זה שעשית את זה בשביל לשחוט זה משהו אחר, אבל כל נטילת נשמה אסורה בשבת. אז אתה לא יכול להגיד פה, יעביד לא מעני. לכן זה מועיל. בסדר? זה ניסוח אחד. זאת אומרת, יעביד לא מעני נאמר רק על חלויות ולא על מעשים. זה ניסוח אחד. חלויות, בעצם מה שהסברתי בקידושין בלי שאר כסות ועונה. מה הסברתי שם? אמרתי, כשאתה רוצה להכיל חלות, חלות כזאת שלא מוגדרת בתורה, לא קיימת. אין לך את מה להכיל. אוקיי? אז זה הכל כשאתה יכול להכיל חלויות, אבל אתה לא יכול להגיד שרצח כזה שהוא כרוך באיסור, הוא לא קיים. לכן הוא לא רצוח, בן אדם, הוא רצוח. זה לא... או נטילת נשמה כזאת שנעשית באיסור בשבת, לא נטלת נשמה, נטלתי, הנה הוא הפגר שוכב פה. מה זה לא נטלתי? אתה לא יכול להגיד יביד לא מעני על מציאות, אתה יכול להגיד יביד לא מעני על חלות. ומה שעומד מאחורי זה, כמו שאמרתי קודם, זה שהיביד לא מעני על החלות, הוא לא בהכרח כנס, או משהו, אלא הוא מה? אין חלות כזאת. זאת אומרת, אם אתה עושה חלות כזאת שלא מוגדרת בתורה, פשוט אין לך את מה להכיל, אין חלות כזאת. זה הכל. אם זה היה כנס, אז הייתי אומר, טוב, אז אולי גם יכנסו את מי ששוחט בשבת, שהשחיטה שלו לא תהיה קשרה. שמה מאוד הגיוני. האם זה לא קנס? זה פשוט אומרת, זה לא, אין חלות כזאת, זה לא חל. בסדר, אבל פה אין, זה לא נכון שאין חלות כזאת. כשרצחתי, רצחתי, או נטלתי נשמה, ועכשיו הבהמה נשחטה שחיטה כשרה. זה ניסוח אחד. יש ניסוח שני, שיעביד לא מעני נאמר, שזה כן הולך כנראה לכיוון של הקנס. יעביד לא מעני נאמר, רק במקום שבו אם תבטל את התוצאה, יתבטל האיסור. נגיד בתמורה. זאת אומרת, אם אני אגיד יעביד לא מעני, אז התמורה לא תעבור לבהמה השנייה, ואז בעצם מנעתי את האיסור. וכשהתורה לא נותנת לדבר לחול, זה רק במקום שבו הפקעת התוצאה תבטל את האיסור. התורה בעצם רוצה למנוע איסורים. מה? ואז יש פה תפיסה שהיא כן משהו כמו כנס. עכשיו, במקום שבו גם אם תפקיע את התוצאה, זה לא יבטל את האיסור, כמו שוחט בשבת או ביום כיפור, אז נגיד שהשחיטה לא קשרה. עדיין נטלת נשמה, האיסור נעשה. אז לא, התורה שמה לא מבטלת את התוצאה, כי לא תרוויח מזה את מניעת האיסור. זה הניסוח השני. אבל הניסוח הזה כפשוטו הוא לא סביר. כי ראינו שבדעת רבה אנחנו פוסקים, הולכים בשיטת רבה, שכך נפסק להלכה. בשיטת רבה, האיסור הוא לא זה שתחול התמורה השנייה. האיסור הוא לעשות את פעולת ההמרה, שהוא עבר ממד האחמנה, על זה הוא לוקה. אז בשביל מה אתה צריך לבטל את התמורה השנייה? לא תמנע את האיסור. אם כל המטרה של ביטול הפעולה השנייה היא כדי למנוע את האיסור, ככה אתה מסביר את יעביד לא מעני. אז זה נגד מה שרבה עצמו אומר. רבה עצמו אומר שלהפך, האיסור הוא זה שהוא עבר המימר דרחמנה, ולכן זה לא משנה אם הפעולה בטלה או לא בטלה, האיסור בעינו עומד. אפשר אולי עדיין להסביר את זה ולהגיד, כן, התורה אסרה עליך לעשות פעולת המרה, אבל היא אסרה את זה כי היא לא רצתה שתהיה תוצאה של המרה. רק שזה שהיא לא רצתה שיהיה תוצאה של המרה, זה הטעם הדקרה. זה הטעם לאיסור. האיסור עצמו זה שלא תמיר. בסדר? אז אתה יכול להגיד, בסדר, במקום שבו התוצאה היא לא בעייתית מבחינת התורה, היא לא הדבר הבעייתי מבחינת התורה, אז התורה לא מבטלת אותה. אז כן אפשר אולי לאמץ ניסוח כזה. אבל בעצם באופן עקרוני, זה שאם בדבר הזה יש איסור, אז ההנחה היא שהתורה לא תאפשר לדבר הזה לקרות. בסדר? אבל אם אני שוחט את הבהמה, היא לא יכולה לא לאפשר לזה לקרות, בהמה שחוטה. וזה שהיא תבטל את הכשרות של השחיטה, זה לא ימנע את הדבר האסור מלקרות. לכן שם לא אומרים יעביד לא מעני. אבל כמובן שדבר כזה אתה יכול להגיד, גם בניסוח הזה, אתה יכול להגיד אותו רק על חלויות, אתה לא יכול להגיד אותו על פעולות, התורה לא יכולה לבטל פעולה, הפעולה נעשתה אז היא נעשתה. כשיש חלות שהתורה מגדירה אותה, אתה יכול להגיד, התורה לא מאפשרת לה לחול, או בכלל לא מגדירה אותה, מילא אין את מה להכיל. כן, זה שני הניסוחים שאמרתי. אבל זה רק על חלויות, לא על פעולות. ואז זה בעצם אומר שההסבר השני כבר מאוד קרוב לראשון. ההסבר הראשון בעצם אומר, על פעולות אתה לא יכול לעשות יעביד לא מעני, כי הפעולה נעשתה. ההסבר השני אומר, מתי אתה אומר יעביד לא מעני? כשזה חוסך את האיסור. האם זה לא חוסך את האיסור, אז לא אומרים יעביד לא מעני. מתי זה? כשהפעולה היא פעולה שנעשתה בכל מקרה. אז זה כבר מאוד מאוד קרוב, שני הניסוחים האלה. אבל יכול להיות שיש הבדל ביניהם. נגיד, אם אני מדבר למשל על פעולה של קניין, נגיד שעשיתי קניין בשבת, האם הקניין יחול? אז פה תלוי. אם אתה אומר שבמקום שבו התורה, אם התורה הייתה מונעת את האיסור, אז היא מבטלת את התוצאה. אז בקניין היא הייתה מבטלת. כי אם לא קרתה התוצאה, אז לא נעבר האיסור. מה? לא, חלות זה רק אומר שאפשר לבטל. מעשה לא שייך לבטל. חלות אפשר. אבל גם בחלויות, מתי אתה מבטל? רק במקום שבו הביטול של החלות יחסוך את האיסור, יביא למצב שלא נעבר איסור, וזה המצב בקניין, נכון? אבל לפי הניסוח השני זה לא ככה, כי הניסוח השני בעצם אומר שחלות שהתורה הגדירה אותה, אם אתה עושה אותה לא כמו שהתורה הגדירה, אז אין חלות כזאת, אין את מה להכיל, אוקיי? עכשיו זה לא נכון בקניין, כי אם, גם אם עשית את זה בשבת, זה לא עשית, זה לא כמו קידושין בלי שער כסות ועונה. בדיוק, עברת על איסור, אבל הקניין הוא הקניין הרגיל שהתורה הגדירה. אתה לא יכול להגיד שהתורה לא הגדירה. אתה יכול יותר, אתה יכול להגיד שהיא כנסה. אתה לא יכול להגיד שהיא לא הגדירה. יותר מזה, קניין זה בכלל לא חלות שהתורה מגדירה. זה לא שייך בכלל להגיד שהתורה לא הגדירה קניין כזה. קניין קיים גם בלי התורה. ולכן, בניגוד לתמורה למשל, ששם זה הקדשות וזה, זה רק התורה, מכוננת את הפעולות האלה, את הפעולות ההלכתיות האלה. אבל קניין זאת פעולה הלכתית שקיימת גם בלי התורה. אז אי אפשר להגיד שאם עשית את זה באופן שלא מוצא חן בעיני התורה, אז היא לא הגדירה את זה. אין לך על מה לחול. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. כן, אם התורה הגדירה את החלות, היא גם יכולה להגדיר איזה חלות זאת, מתי כן ומתי לא. אבל בקניין לא התורה מגדירה את החלות. אז שם אתה לא יכול להגיד ששם, כיוון שהתורה לא הגדירה, אין לך את מה להכיל. אם אתה רוצה להגיד שזה לא יחול שם, זה רק אם אתה תופס את זה כאיזשהו סוג של כנס. התורה כונסת והיא אומרת שהקניין לא יחול. בסדר? טוב, לגבי קניין זה באמת שאלה, בסוף מסכת ביצה, זאת שאלה שעולה שמה, האם באמת מי שעשה קניין בשבת, האם הקניין חל או לא חל, יש שם איזה רבי עקיבא איגר שנשאר בצריך עיון, ביצה בדף למדבר, כבר אומרת שמי ש... זה הולך שמה? נראה שהיא מדברת על קידושין בשבת. אומרת שהקידושין בשבת חלים, רק אסור לעשות את זה, כי זה כמו מקח וממכר. שואלים שמה למה הקידושין חלים, זה הולך שמה? כי הרב הוא רשע בעצם, הוא מקדש בשבת, והעדים הם רשעים, אני כבר לא זוכר. יש שם איזו קושייה של רבי עקיבא איגר, אז באופן עקרוני אפשר גם להקשות סתם מצד יעביד לא מעני. זאת אומרת, אם זה כרוך באיסור, נכון שזה רק איסור דרבנן, אם זה כרוך באיסור, אז יכול שהקידושין לא יחולו, אבל זה בעצם המצב של הקניין, ואף אחד לא שואל מצד יעביד לא מעני. זאת אומרת, לא ראיתי לפחות, ושואלים את זה. טוב, אז פה באמת זה מביא אותי לאיזושהי הערה רחבה יותר. בעצם אחד הניסוחים שהבאתי כאן, זה ניסוח שמדבר על מצב שהתורה מסייגת את החלות שהיא עצמה הגדירה. ואם היא הגדירה את החלויות האלה, אז היא גם יכולה לסייג אותן. יכולה גם להגיד מתי כן ומתי לא, ואיך עושים את זה וכו'. יש אוסף של דוגמאות כאלה, כן, עם לוגיקה דומה, שאני קורא להם שיקולי טריטוריה. את כל מיני מקומות שבהם אתה לא, למרות שיש מנגנון שהתורה הגדירה אותו, אם אתה תעשה אותו באופן שלא מוצא חן בעיני התורה, וזה לא יעבוד. למשל, גמרא, המשנה בעצם מתחילה כבר, יש כלל כזה שאומר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תגיד, אם אני משתחווה לאשרה שלך, או למשהו שלך, אני לא אוסר אותו. או אם אני מנסח יין שלך. אז אני לא אוסר אותו, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. אז למה באמת? למה באמת אדם לא אוסר דבר שאינו שלו? בסופו של דבר, אם אתה מנסח את היין, אז הוא נתפס באיסור, זאת ההגדרה של התורה. הלוגיקה היא כנראה שהתורה לא מוכנה לתת לך לפעול בטריטוריה שהיא לא שלך. אתה לא יכול לעשות תוצאות על דברים שהם בטריטוריה שלי, שהם שייכים לי, על ממוני. אתה יודע, הוא יכול לבוא בן אדם לנסח את כל היין שלי, זאת אומרת, ואתה יודע, וזה גם איזה קשנו ניכר וגרמה, אז הוא בכלל, הוא אפילו פטור מלשלם בדיני אדם. זה בכלל קטסטרופה. מה? לא, משתחווה להר זה משהו אחר, זה כיוון שהוא מחובר. לא אוסרים דבר שהוא מחובר. כן. ואז עולים שאלה, מה קורה עם עץ? עץ כן אוסרים, זה אשרה. מה? לא, עץ הפקר, מה זה לא שלו? לא של מישהו אחר. אתה לא יכול לאסור משהו של מישהו אחר. אז הנקודה היא שבמקום שבו אתה פולש לתוך טריטוריה שהיא לא שלך, למרות שהתורה הגדירה דבר כזה כמשהו שאוסר את היין. אבל לא, התורה אומרת, לא, אם אתה עושה את זה במקום שבו אני לא רוצה לאפשר דבר כזה, אז זה לא יקרה. עכשיו, לא לגמרי... מה? לא שומע. לא, זה בדיוק הנקודה, לא, אז אצלי כן. אצלי כן, מה זה לא רוצה לאפשר את זה? היא רואה בזה איסור, יכול שלפי רב אתה יכול לשאול למה מהני. יכול שצריך להיות לא מהני, אבל אני עדיין אלקה. בסדר? אבל אם אני מנסח דבר של מישהו אחר, אז אין, זה לא יועיל בכלל. זה לא יעבוד. אז הטענה היא שיש תיחום שהתורה תוחמת את הקביעות שלה, את הגדרת החלויות שלה, ואומרת, פה לא דיברתי. אם אתה רוצה לעשות קידושים כאלה וכאלה, אני לא מאפשר את דבר כזה. כשאתה רוצה לעשות תמורה, להקדיש דבר באופן שהוא אסור, באופן של תמורה, הקדשה כזאת אני לא מאפשרת. בסדר? אז כאין זה, אני גם רוצה לומר פה, אדם לא יכול לעשות דבר שאינו שלו, בגלל שכשהוא פועל מחוץ לטריטוריה שלו, התורה לא מאפשרת לו לפעול. או יש מקומות אחרים, למשל, בכלי הכרם, למשל, זה לא ככה. או לפחות יש מחלוקת. מה קורה אם מישהו אוסר כרם של מישהו אחר? הוא מקרב את התבועה לכרם של השני. אז נוצר כלי הכרם. שם יש מחלוקת תנאים. האם זה אוסר או לא אוסר? ויש כאלה שיש ראשונים רוצים לטעון, כמו למשל, אני מערבב בשר וחלב שלך. אתה נאסר או לא? התשובה היא כן. אתה נאסר. למה? הרי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. כמו שאמרנו למעלה, זאת מציאות, זה בשר וחלב מעורבב. כשאתה מדבר על חלויות, אתה יכול להגיד שהתורה לא הגדירה חלויות מסוימות, אם הן נעשות לא באופן שהיא הגדירה אותו. אבל פה הבשר והחלב מעורבבים, זאת המציאות. כמו שדיברנו על שוחט בשבת וביום כיפור. מה? כן, אז הטענה היא שיין נסך זאת בעצם חלות של איסור על היין. זה לא נובע ממציאות, הרי זה דברים שבמחשבה. לא קרה משהו ליין. היין עצמו לא היה בו שום שינוי. רק המחשבה של האדם לנסח אותו לעבודה זרה, היא בעצם זו שאוסרת אותו. מציאות מטאפיזית, אבל לא מציאות פיזית. מציאות מטאפיזית זה עדיין מציאות שהתורה מגדירה אותה. שהתורה יכולה גם להגדיר את זה אחרת. המציאות פיזית או שהיא קרתה או שהיא לא קרתה. כן, אני לא מתכוון פה מציאות מול לא מציאות, אלא מציאות פיזית מול מציאות מטאפיזית. או לפחות יכול להיות גם. זאת אומרת, גם אם תגיד שבהלכה יש מציאות מטאפיזית בבסיסה, אם לא תגיד, אז בכלל אין בעיה. אם כן תגיד, עדיין יש הבדל ממציאות פיזית למציאות מטאפיזית. דוגמה אחרת של שיקולי טריטוריה, על מה קורה אם אדם מאיים עליי עם אקדח, שניתן לו שקל. ואם לא, הוא יהרוג אותי. האם מותר לי להרוג אותו מדין רודף, או שאני צריך לתת לו שקל? מה, בשביל להציל שקל מותר לי להרוג בן אדם? התשובה היא שמותר. אני יכול להרוג אותו מדין רודף. למה? לא חייב לו את הכסף. הוא רוצה לאלץ אותי לתת לו שקל, והוא בונה על זה שאני צדיק, ואני לא הורג בן אדם בשביל להציל שקל, ועל זה הוא מנצל בעצם את ההלכה, כדי להוציא ממני כסף שלא מגיע לו. כסף שלי. במצב כזה ההלכה מקפיאה את עצמה. אין איסור רצח, אז תהרוג אותו. אתה לא חייב לתת לו את השקל, ואם הוא מאיים עליך להרוג אותך, אז תהרוג אותו קודם, מדין רודף. ועוד פעם, ברור שברמה ההלכתית אסור לך להרוג כדי להציל שקל. לא הנקודה. הנקודה היא שאיסור הרצח מוקפא במקום שבו מישהו מנסה לעשות בו שימוש ציני. אתה מנסה לבנות על זה שאני צדיק ולא עובר על איסור רצח כדי להוציא ממני כסף. זה אתה לא יכול. כן, הבאתי, הדוגמה הזאת בעצם אפשר ללמוד אותה מגמרא בסנהדרין מדברת על זמרי, שמתהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו. זמרי היה יכול להרוג את פנחס מדין רודף. השאלה היא, למה? הכלי חמדה בסוף פרשת בלק שואל, הוא היה יכול להפסיק לחטוא. אם הוא היה מפסיק לחטוא, פנחס לא היה הורג אותו. ואנחנו יודעים שאסור להרוג רודף אם אתה יכול להצילו באחד מאיבריו. ואת אם אתה יכול להציל את הנרדף בלי להרוג את הרודף, אסור להרוג את הרודף. אז הקליחנדה אומר נכון, אבל הוא רוצה לעבוד עבודה זרה, זכותו. או לנוף. זכותו. ואם אתה, מה זה זכותו? זה חטא, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתו. אבל זה לא סיפור, לא עסק שלך. לך אני לא חייב כלום. חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. ואני, אם אני רוצה להמשיך לחטוא ואתה ממשיך לאיים עליי, אני אהרוג אותך מדין רודף. אז זה, כן, מקל וחומר, אם מישהו מאיים עליי ועושה ממני שקל, שקל אני ממש לא חייב לתת לו. את להפסיק ניאוף, זה איסור, ואני חייב להפסיק את הניאוף. ואפילו זה אני לא חייב לעשות, ומותר לי להרוג את מי שמאיים עליי. אז אם הוא מאיים עליי לתת לו שקל, אז ברור שזה מותר לי. הבאתי את זה בתור דוגמאות, במאמר שכתבתי על הריגת גנב, פרשת שי דרומי. זאת הפרשה ש... כן, בדיוק, שהוא ירה בבדואי, הוא שנכנס אליו לגנוב. בדיוק, אז הטענה הייתה שבעצם הוא רצה להציל את הרכוש שלו, שהבן אדם לא ייכנס לגנוב. וזה לא, על פי החוק אסור. אתה היית צריך לפנות למשטרה, לתת לו לגנוב ולפנות למשטרה. זה ממש קומם אותי. אז כתבתי מאמר, ואמרתי שמה פתאום מותר לו להרוג את הבדואי, והבדואי הזה אם הוא לא נכנס, בעיה שלו. אם מותר לי לשים רעל בתוך הסנדוויץ', אם אתה תגנוב את הסנדוויץ', תמות. אל תגנוב, הבעיה שלך. או זכוכית, כן, יש איזו אגדה אורבנית, על איזה אמריקאי ששם זכוכית בחלון, ואז נכנס גנב וטבע אותו על זה שהוא נפצע. טבע את בעל הבית, וזכה. לא יודע אם זה נכון, יש איזו אגדה אורבנית כזאת. זה שערויה. אשים מה שאני רוצה, אתה נכנס לגנוב, בעיה שלך, אתה לוקח את הסיכונים. בכל מקרה, אבל אז העלו נגדי את העניין של בבא מחתרת. בבא מחתרת, הגמרא אומרת שמה שמותר להרוג את הגנב, זה רק מחשש שהוא יהרוג אותך. אם אתה תתגונן ותגן על רכושך, אז הוא יהרוג אותך. וכיוון שכך מותר לך להקדים ולהרוג אותו. אז רואים שאין היתר להרוג גנב כדי להציל ממון. ההיתר הוא להרוג אותו כי יש דין רודף, כי הוא יכול להרוג אותך. אז לכן אמרו לי שזה לא נכון, מבבא מחתרת רואים שאני לא צודק. מערכת תחומי, נהיה לי איתם ויכוח ארוך על העניין הזה. בסוף הם פרסמו את זה עם ההערות שלהם, אחרי כל הוויכוחים. הם שלחו את זה למערכת, לא יודע איך, להנהלת המערכת. יש שלושה, הרב אריאל, הרב שרשוב כהן, והרב ישראלי, נדמה לי, שהרב ישראלי כבר נפטר אז. אבל הם היו השלושה, כשהוקימו את תחומי, הם היו השלושה, שלחו אליהם, הם לא זכרו בכלל שהם קשורים לתחומי, זה היה נורא מצחיק. טוב, נפרסם את זה עם ההערות שלנו. והטענה שלי הייתה שבעצם הבן אדם היה צריך לא להתגונן, לא להגן על הממון שלו. לשיטתם. נכון? מה הבעיה? הרי הוא לא נמצא באמת בסכנת נפשות. רק בגלל שהוא מתגונן על הממון. אל תתגונן על הממון, תיסגר בחדר, תן לו לגנוב מה שהוא רוצה, כמו שהמשטרה אומרת לעשות היום. תיסגר בחדר ותתלונן אחרי זה במשטרה. יעשו מזה כפרות. לא עשו עם זה שום דבר. אז למה מותר לו להתגונן? ברור שבעצם לדעתי, אני טענתי, שברור שמותר להרוג את הגנב בשביל להציל ממון, לא בגלל סכנת נפשות. רק שאם אין סכנת נפשות, אז אתה יכול להציל את הממון גם בלי להרוג אותו. תריב איתו ותציל את הממון. ברור שבמצב כזה אסור לך להרוג אותו. אבל אם אתה חושש שהוא יהרוג אותך כשאתה מתגונן, אז מותר לך להקדים ולהרוג אותו. אבל מה שאתה הורג אותו זה לא התגוננות, מה שאתה הורג אותו זה כדי להציל את הממון. מותר לך לעשות כל מה שאתה יכול כדי להציל את הממון. זאת הטענה. נכון שאם אתה יכול להציל את הממון בלי שהוא יהרוג אותך ובלי להרוג אותו, אל תהרוג אותו, זה ברור. אבל זה לא כתוב שמה שרק אם הוא מאיים להרוג אותך, מותר לך להרוג אותו. להפך, כתוב שמותר לך להרוג אותו, אלא אם כן אתה יכול להציל את הממון והוא לא יאיים להרוג אותך. ואחת הראיות שלי הייתה, למה הגמרא אומרת שם, הגמרא מביאה, למה מותר להרוג בבא מחתרת בשבת? עוד פעם? כן, טוב, אנחנו יודעים שזה לא נכון. הסיכוי הוא אפס פחות או יותר. אז הגמרא שם מביאה מקור מפסוק למה מותר להרוג בבא מחתרת גם בשבת. זאת אומרת, יש פסוק שמחדש שדין בבא מחתרת קיים גם בשבת, מותר להרוג אותו גם בשבת. עכשיו, אם זה היה דין רודף רגיל, מה צריך פסוק כזה שמותר להרוג אותו בשבת? בדין רודף רגיל אף אחד לא מביא פסוק כזה שהורגים את הרודף בשבת. ברור, זה פיקוח נפש. למה פה כן? כי זה לא פיקוח נפש. אתה יכול להסתגר בבית ולא לא להתגונן על הממון, מה הבעיה? החידוש הוא שמותר לך להגן על הממון שלך לא רק במחיר של חיי אדם, אלא גם במחיר של חילול שבת. מה הרעיון? הרעיון הוא עוד פעם, אותו רעיון שמעתי קודם, שאם בן אדם מנצל את ההלכה כדי לפגוע בממון שלך, להיכנס לטריטוריה שלך, בטריטוריה שלך ההלכה מקפיאה את עצמה. אין, לא יהיו שום מגבלות, תעשה מה שאתה צריך כדי להתגונן. אין בעיה של רצח, אין בעיה של חילול שבת, אין בעיה של כלום. ההלכה מוקפאת. אם מישהו משתמש בהלכה שימוש ציני כדי לפגוע בזכויותיי, לקחת אותן לעצמו, אז ההלכה אומרת, אני מקפיאה את עצמי. זה הנקודה. וכל הדברים האלה הם בעצם לוגיקה דומה למה שראינו כאן, שכאשר יש סיטואציה שבה התורה רוצה שההגדרה שלה לא תחול, אז היא מסייגת את ההגדרה שלה. זאת אומרת, ההגדרה שלי חלה פה, אבל שמה לא. אם אתה ממיר, אפשר להקדיש. אם אתה עושה את זה בדרך של המרה, פה אי אפשר להקדיש. אני מגבילה את האיסור. כן? זה הקפאה של הדין הזה של האיסור. או אדם שאוסר דבר שאינו שלו, התורה מקפיאה את האיסור. היא אומרת, אתה מנסה לפגוע במישהו אחר, ומנצל את ההלכה כדי לעשות את זה, אז אני מקפיאה את ההלכה, ואתה לא תצליח לעשות את זה. זה בעצם הטענה. אז זה אני סוגר כאן את העניין של יביד לא מעני, ובעצם מה שאנחנו לומדים משם, זה שישנם מצבים שבהם בעצם התורה אומרת, מי שרוצה לפעול נגד רצוני, ולעשות את זה באמצעים שאני עצמי יצרתי, שהתורה עצמה הגדירה, אז לא. האמצעים האלה יוקפאו. אי אפשר. ובמובן הזה, אם אני חוזר למתנה מה שכתוב בתורה, אז אפשר להגיד אותו דבר. הרי לפחות לפי הצד, ראינו שתי אפשרויות להבין מה החידוש של התורה בפרשת תנאים. אפשרות אחת, זה שהתורה חידשה את עצם האפשרות להתנות. אז בלי התורה לא הייתי יודע שאפשר להתנות תנאים. ולמה? כי קלטה קניינו ודיברנו על זה. אפשרות שנייה, לא, זה שאפשר להתנות זה ברור, בכל מערכת משפטית אפשר להתנות. התורה חידשה שאם רוצים להתנות, אז צריך לעשות את זה לפי משפטי התנאים. זאת אומרת, את כל הכללים של התנאיה. זה שתי אפשרויות להבין את חידוש התורה. בואו נלך את האפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה בעצם אומרת שהתורה היא זו שחידשה את האפשרות להתנות. אבל בלי החידוש של התורה אי אפשר היה להתנות. אם באמת זה כך, אז נדמה לי שמי שמתנה על מה שכתוב בתורה, נגיד, יביד לא מעני. יביד לא מעני הכוונה, הפעולה שאתה רוצה להשתמש בדבר שהתורה הגדירה אותו. תנאי. ואתה רוצה לעשות את זה באופן שהוא נגד רצון התורה. התורה מקפיאה את זה. אין, אי אפשר לתנות במצב כזה. אוקיי? ואז זה בעצם אומר שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, זה לא חלק ממשפטי התנאים. זה חלק מהעיקרון הכללי יותר שאי אפשר לפעול נגד התורה. יביד לא מעני. אפשרות שנייה, מי שאומר שהאפשרות להתנות זה לא מה שהתורה הגדירה. אפשרות להתנות היא קיימת בין כה וכה. התורה להפך, באה לסייג את זה רק אם אתה עושה את זה לפי משפטי התנאים. אז פה עכשיו מתנה מה שכתוב בתורה, למה באמת הוא התנאי בטל? כי כנראה זה לא מתאים למשפטי התנאים. אז לפי התפיסה הזאת, מתנה מה שכתוב בתורה הוא ממשפטי התנאים, הוא לא שייך ליעביד לא מעני. בסדר? כי יעביד לא מעני לא פועל על דברים שלא התורה הגדירה אותם. רק דברים שהתורה הגדירה אותם, אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אז לכן לפי התפיסה שהתורה לא הגדירה את התנאים, זה קיים גם בלעדיה, אז הכלל יעביד לא מעני הוא כנראה ממשפטי התנאים, ולא כלל, לא שייך ליעביד לא מעני. אוקיי, עכשיו, יש פה משנה, בתנורה בעיקר, ושם המשנה, תמוהה, המשנה שם אומרת ככה, משנה מסכת פאה, אם אמר הרי אני קוצר על מנת מה שאני שוכח אני אטול, יש לו שכחה. הבן אדם קוצר את השדה שלו, מה שהוא שוכח, פאה הוא משאיר פאה, מה שהוא שוכח זה שכחה, לקט שכחה הוא פאה. כן? אז הוא אומר, אני קוצר על מנת שאם אני שוכח משהו, אני לא שוכח אותו, אני רוצה לקחת אותו. בסדר? אז אומרת הגמרא, יש לו שכחה. מה הכוונה? דין שכחה חל, לא בטל. נאו בטל. הוא לא יכול לתנות תנאי כזה. אז אומר הברטנורה, על מנת מה שאני שוכח אני נוטל יש לו שכחה, במתנה על מה שכתוב בתורה. הוא תנאו בטל. הוא התנה על מה שכתוב בתורה, ולכן תנאו בטל. אז שואל את זה רבי עקיבא איגר, קשה לי. ומה צורך לזה? לו יהד בעלמא, תנאו קיים. נניח שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. בסדר? התנאי שייך רק שעושה המעשה על תנאי, שבאם לא יתקיים התנאי, לא יתקיים המעשה. מה זה תנאי? דיברנו על ההבדל, על ההגדרה של תנאי בהתחלת הסמסטר, אמרתי שתנאי זה בעצם סיוג של החלוט שאותה אני רוצה להכיל. אם יתקיים התנאי, החלוט תחול, אם לא יתקיים התנאי, החלוט לא תחול. אוקיי? עכשיו, זה לא מה שהבן אדם עושה כאן. מה אומר? אני קוצר אם לא תהיה שכחה. אבל אם תהיה שכחה, אז אני לא קוצר. זה לא חלוט, זה פעולה. אין עוד פעם אותה חלוקה בין חלוט לפעולה, מלווה אותנו כל הזמן. אז מה, איך אפשר בכלל להתייחס לדבר כזה כהתניה? זה לא התניה בכלל. מה שברטנורה אומר זה מתנה על מה שכתוב בתורה. הוא לא מתנה, ולכן זה גם לא מתנה על מה שכתוב בתורה. למה יש לו שכחה? סתם, כי יש דין שכחה בתורה. כמו אני אוכל את זה בתנאי שמותר יהיה לי לאכול חזיר. אז זה בטל בגלל שמתנה על מה שכתוב בתורה? יש אסור לאכול חזיר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה לפני כן. אתה אוכל חזיר, אסור לאכול חזיר. אתה שוכח משהו ואתה רוצה לא להשאיר אותו לעניים. התורה אומרת שמה שאתה שוכח, אתה צריך להשאיר לעניים. לא בגלל מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. שהתורה מחייבת, שכחה. ומה הרעיון פה? הרעיון פה שאין פה בכלל התניה. איך אפשר לקרוא לדבר כזה מתנה מה שכתוב בתורה? הוא לא מתנה. בלי קשר על מה שכתוב בתורה. זאת בכלל לא פעולה של התניה. כן? זה מה שהוא אומר. כמו מקדש ומגרש ומוכר על תנאי. אבל אחה, עם מי מתנה? מה הוא מתנה? הוא מתנה שמה? הוא מה שייך לתלות קצירה על תנאי. קצירה זה פעולה, זה לא חלוט. אם קצרתי, קצרתי. דאיך שייך לומר, די אם לא יתקיים התנאי, לא יהיה הקצירה קצירה. וצריך עיון. אחרי זה הוא עובר לשאול, זה אנחנו נראה בהמשך כבר, הוא עובר לשאול גם על... הוא טוען שגם מי שמקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, גם לא התנאיה. אז סתם לא רוצה לתת לה שער כסות ועונה. זה בדיוק כמו הפאה. למרות ששם זה קידושין, זאת אומרת, זה חלוט, זה לא פעולה. בסדר, אבל זה לא התנאיה. מה התנאיה? התנאיה היא שמה? שאם היא תרצה שער כסות ועונה אין קידושין, זה לא שאם היא תרצה, אתה לא מתנה איתה. אם אתה מתנה איתה, אגב, יכול להיות שזה יהיה קיים. זה אנחנו נראה בסוגיה בפרק שלנו. לא, אני מתנה באופן כללי, שלא יחול עליי דין שער כסות ועונה. אז אם אני מתנה ככה, זה כמו להתנות שאני רוצה לאכול חזיר. זה לא קשור להתנאיה בכלל. עם מי אתה מתנה? עכשיו, זה לא כל כך פשוט, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה לא... מה? נכון. כי בקצירה זה הרבה יותר חזק. לכן, זה הפסקה הראשונה שם, כי בהגע שאותה קראתי עכשיו, על השאר כסות ועונה, הוא מדבר בפסקאות הבאות. אז זה נראה בהמשך. אבל בקצירה זה כמובן הרבה יותר חזק, כי זאת פעולה ולא חלוט. אז זאת שאלה מאוד חזקה. שאלה הזאת בעצם, איך אפשר להבין אותה? לפי איך שאמרתי למעלה, אז זה פשוט. מתנה על מה שכתוב בתורת נאו בטל, זה לא תנאי מדיני, זה לא דין מדיני תנאים. מה? נכון. אבל זה לא דין מדיני תנאים, מתנה על מה שכתוב בתורה. זה בעצם להגיד, יעביד לא מעני. זה בעצם להגיד, עזוב, אתה לא יכול לפעול נגד התורה. הביטוי המושאל לדבר הזה זה שזה מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל גם מתנה על מה שכתוב בתורה בעצמו זה לא באמת משהו במשפטי התנאים. אין דין מתנה על מה שכתוב בתורה. יש דין שמי שהולך נגד התורה זה לא עובד. אז לכן זה גם כאן יכול להיות רלוונטי. נכון שזה לא גלט, כי כשאני אומר אני אוכל את זה על מנת שלמרות שזה חזיר, על מנת שאיסור חזיר אסור, לא חושב שיקראו לזה מתנה על מה שכתוב בתורה. זה גם לא, אין פה גם שום דבר שאמור לחול, ואם אני הולך נגד התורה, אז התורה לא תיתן לו לחול. זה לא חלוט, זה קצירה, זה פעולה. זה עדיין, זה לא מיישב לגמרי. אבל זה יותר, זה מכה את העוקץ של השאלה. זה אומר, כן, ביטוי מושאל, הכוונה, אתה לא יכול ללכת נגד התורה. זה בעצם הכוונה. נכון שזה פה יותר רחוק, מאשר, אז זה אפשרות אחת. אבל באמת, זה מוביל אותי למסקנה, לשאלה הבאה, באמת, על שאר כסות ועונה עצמה. גם בשאר כסות ועונה, כשבאדם מקדש אישה, על מנת שלא יהיה לה עליו שאר כסות ועונה, גם זה באמת לא תנאי. אם הוא מתנה איתה, עוד פעם, שהיא תוותר לו על השאר כסות ועונה, זה תנאי לכל דבר. להגיד מתי מה שכתוב בתורה או לא, נראה איזה ויכוח, בגמרא. אבל אם הוא מתנה איתה, אני יכול להבין שיש פה התניה. אבל אם הוא מתנה עם מי, עם הקדוש ברוך הוא, מה, 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 מה הוא רוצה להתנות? שמה? ברור שקידושין זה רק עם שאר כסות ועונה, אז מה אתה רוצה? אני אומר, אפילו זה חלוט, נכון, זה חלוט, זה לא פעולה כמו קצירה. אבל גם את החלוט, מה אני מתנה? שמה? אני עושה את הקידושין בתנאי שזה לא יכלול שאר כסות ועונה, אבל המושג קידושין כולל שאר כסות ועונה. זה כמו אני אוכל את זה בתנאי, שזה חזיר, בתנאי שמותר לאכול חזיר, שלא יהיה איסור. זה סתם, זה לא התניה. מה ההבדל? זה מביא אותנו לחלק הבא של המקווה, אגב, המקווה אגב באמת שואל את זה. אני אולי אתחיל את זה רק כאן, כי זה באמת נושא, רק אציג את ההבחנה הבסיסית. יש בסוגיה בנזיר, דף י' א' עמוד א', הגמרא מדברת שם על הבדל בין תנאי לבין שיור. יש הבדל בין כשאני מתנה לבין כשאני משייר. מה הכוונה? במשנה כתוב, הרי אני נזיר, על מנת שאהה שותה יין ומתאמה למיתים, הרי זה נזיר. כן, זה ממש כמו מקדש על מנת שאין לי שאר כסות ועונה, שאין לך שאר כסות ועונה. הרי זה נזיר ואסור בכולן. יודע אני שיש נזירות, אבל אני יודע שהנזיר אסור ביין, הרי זה אסור ורבי שמעון מתיר, וכו'. כן, אז, ורבי שמעון אוסר, מופיע בסוף הגמרא. שואלת הגמרא, ולפלוג נמי רבי שמעון ברישה. למה רבי שמעון ברישה לא חולק? כן, מי שאומר, הרי אני נזיר על מנת שיש אותה יין ומתאמה למתים, שמה, למה רבי שמעון לא חולק? אז הוא אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, חלוק היה רבי שמעון אף ברישה. רבינה אמר, ברישה לא פליג רבי שמעון. מה היא טעמה? משום דעה ולמתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. בסדר? אתה אומר, יש שותה יין ומתאמה למתים, זה נותנה על מה שכתוב בתורה, בדיוק כמו קידושין על מנת שאין לך לשאר כסות ועונה. ורבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי כן אמר שרבי שמעון חולה גם שם, הרי זה מתנה מה שכתוב בתורה. כן, הוא רוצה לטעון שהתנאי יהיה קיים, לפי רבי שמעון. אז הוא אומר, אמר לה חי על מנת כחוץ דמי. מה הכוונה? שאומר, הרי אני נזיר על מנת, שאין לך עליי שאר כסות ועונה, העל מנת פה מתפרש כמו חוץ. אני נזיר רק לגבי שתיית יין. סליחה, רק לגבי תספורת. אבל לא לגבי שתיית יין ולא לגבי טומאת מתים. זה נקרא שיור, לא תנאי. מה ההבדל בין שיור ותנאי? שיור זה כשאני מכיל חלות חלקית, אני משייר חלק מהחלות בצד. תנאי זה אני מכיל את כל החלות בתנאי שיקרה משהו. במקרה הזה התנאי הוא שלא תתקיים חלק מהחלות, אבל כמכניזם זה מכניזם אחר. אתה מכיל את הכל. לכן ראינו ברי שאם אתה עושה מתנה מה שכתוב בתורה, כל המעשה קיים, רק התנאי בטל. כי סוף סוף אתה החלת את המעשה במלואו, רק אתה רוצה לבטל את חלקו אחר כך. את זה אי אפשר לעשות. אבל אם אתה עושה שיעור, אני אומר, אני מראש נזיר רק מתספורת. לא על מנת, לא בשפה של... אז הוא אומר, גם כשאמרת פה על מנת, העל מנת פה מתפרש כמו חוץ. וזה מה שנקרא שיעור ולא תנאי. אוקיי? תניא כבתי דרבינא, אמר, הרי אני נזיר על מנת שיש לו תיין ומתאמה למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אז מביאים ראיה לרבינה שזה כן תנאי, זה לא שיעור. אבל לפי רבי יהושע בן לוי זה שיעור. ואני חושב שהגמרה הזאת זה המוקד לשאלה של רבי עקיבא איגר שראינו קודם. כי רבי עקיבא איגר שהוא שאל, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, זה ממש אותו דבר כמו פה. רבי עקיבא איגר בעצם שאל, הרי הדבר הזה הוא בכלל לא תנאי. הוא שיעור. אתה בעצם רוצה לעשות קידושים בלי לתת לשאר כסות ועונה. את זה ודאי שאי אפשר לעשות. רק אני חושב שאם זה באמת היה כך, אז מה היה צריך להיות הדין? שהיא לא מקודשת בכלל. לא שהיא מקודשת וגם יש הרגסות ועונה, נכון? רק בגלל, רק מנגנון התנאי מאפשר לי לומר שהיא תהיה מקודשת וגם יש הרגסות ועונה. כי מנגנון התנאי, כמו שראינו ברי, הוא בעצם אומר, אני קודם כל מקדש אותה לגמרי. אני רק רוצה שאם יש הרגסות ועונה, לעקור את הקידושים. אבל התנאי לא מצליח לעקור את הקידושים, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה, אז הקידושים נשארים. אבל אם עשית את זה משויר, מראש, אני מראש קידשתי אותה בלי ההתחייבות של הרגסות ועונה. קידושים כאלה אין. אם אין קידושים כאלה, אז אין כלום, אז לא קידשת בכלל. אז לכן רבי עקיבא איגר בעצם שואל, למה בכלל הדבר הזה הוא תנאי ולא שיור, ובמילים אחרות, למה הדין הוא שהתנאי בטל והמעשה קיים, ולא שהמעשה בטל? זה בעצם השאלה. לכן זה מחזיר אותנו לשאלת התנאי מול השיור, אבל לזה אני אדבר בפעם הבאה.